התחלנו נושא חדש, ועכשיו, בחורף, בשנה שעברה עשינו את מזלת הענבה, על הנושא של הלל, עכשיו אנחנו גאווה. הענבה לגאווה. אז יש בספר שלנו פה, באמונת איתנו, יש את הסוגיה של בנות ציון, אז בואו נרביץ חלק ראשון, עמוד תתוו, נתחיל את ההקדמה. עשינו את זה פעם שעברה, אבל אני לא חושב כולכם לא הייתם פעם שעברה, אז אפשר לשנות מעט. זה מבוסס על הגמרה של יען קרבו בנות ציון, שהוא מתגאות ומראות את עניינם. יסוד חטאן של בנות ציון הוא מידת הגאווה הבזויה שפסתה בהן באופן רחב וחריף מאוד. הגאווה מסמא את העיניים מלראות את חסרונות האישיות העצמית ופגמיה, ומונעת כל אפשרות של תיקון והתעלות, ותחת זאת שמה כל עמלה וממצאה בפרקוס חיצוני, בטיפוח חיצוניות החיים התפלה. אז זה כבר נותן לו כבר בסיס לכיוון של מה זה מידת גאווה. מידת גאווה, עכשיו תכף נראה ממש בעמוד הבא, איך הרב מפרט לנו ארבעה יסודות שהם המרכיבים של מידת הגאווה. מה מרכיב מידת הגאווה? עכשיו מאוד חשוב שהרבה פעמים שלומדים מוסר, אז להיזהר לו, אתה שומע מורכב פעם, אהבת אמר לנו. אתה שומע מוסר, ואתה אומר, וואי וואי, הדברים האלה מתאימים לחבר פלוני. זה מתאים לזה, זה מתאים לזה, וואלה, חבל שאולי היה בשיעור הזה, חבל שלא הייתי את הפסקה הזאת, חבל שלא זה. בואו לא נבח מעצמנו, הדברים מוסבים לנו, חדורים על עצמנו, בעצמנו, בואו נתקד את עצמנו, ולא נחפש תקד את האחרים. זה קודם כל. על מידת הגאווה, יסודותיה, כותב הרב, בכל המידות, אשר נחקור לדעת עיקר שורשן, איך להיזהר מייסוריהן, ללכת בהן בדרך הישרה, צריך להבין חומר המידה, מהותה וצורתה. זה שאתה הולך לכל דבר, תבין מה המידה עצמה. כך מסיעת השרים בונה את זה, הוא מתאר את המצווה, את כל המידה עצמה, ואחר כך על גבי זה, את חומר העניינים עצמם, ועל גבי זה אתה בונה. יותר מזה, כשחזל בגמרא אומרים למה בתפילת 18, אנשי כנסת הגדולה תקנו לנו את מידת, את ברכת, אתה חולן לאדם דעת, לפני ברכת התשובה. כי אמרו, אם אין דעת, תשובה מניין. אם אתה לא יודע מה לתקן, מה תתקן? קודם כל, הדעת היא קודמת לתיקון עצמו. אתה בא למוסך, המוסך צריך לדעת מה הבעיה, והוא יתקן. אתה שם את האוטו והולך. המוסך לא יודע מה לתקן, הוא צריך לבדוק, לדעת מה הבעיה, ואם יודעים מה הבעיה, יודעים מה לתקן. אז הדעת היא תמיד קודמת. יותר מזה, הרמב"ם קורא למידות בשם דעת, הלכות יסודי התורה. זה דעת, הדעת היא מובן של מידה. אז בואו נראה את הדברים עכשיו. והנה, כמו שאנחנו רואים שכל החומרים הגשמיים מורכבים מיסודות, וגם היסודות עצמם מורכבים, כל חומר מורכב מחלקים יותר קטנים, אלקטרונים, פרוטונים, מה שלמדנו פעם בפיזיקה כשהיינו קטנים, אצלי זה היה הרבה שנים, אז תסלחו לי על הבורות שלי, אבל ידעתי שיש כל דבר מורכב מדבר יותר קטן. אתה רואה לפניך משהו גדול, אבל יש לו רכיבים קטנים שמרכיבים אותו, זה בחומר. כפי שהתפתח המדע האנושי זה מקווה להבנה בוחר שכל חפץ חומרי, לא על פי מראה או חיצוני, אלא על פי שינויי הרכבה הפנימית של יסודותיו הכימיים, שהם הבונים בצורת החומר ואיכותו, אף שרחוקים הם מלראות בעין הרגילה. אתה לא רואה ממה מורכב, אתה רואה עץ, מה הרכיבים של העץ הזה, אתה לא יודע אותם, אבל אתה יודע שהם קיימים. כמו כן, גם המידות שבנפש מורכבות מכוחות יסודיים, וכפי הרכבתם השתנו, וצריך המעיין לדעת האמת לחקור על פרטי הרכבתם ומחלוקותיהם. כך גם במידות, יש רכיבים שהם אלה שמרכיבים את המידה שהיא מתגלה לעינינו, ולא תמיד אנחנו רואים את השורש של הדברים עצמם, שהם אלה שמניעים את המידה עצמה. תכף תראה את זה בהמשך, זה יותר מוסבר, כשנקבל ארבעה אופנים שמרכיבים את מידת הגאווה, שהם המניעים את מידת הגאווה. כן, גם מידת הגאווה בוודאי, כמו כל המידות. חומרה אינו פשוט, אלא מורכב מתכונות פרטיות. אמנם, מי יודע אם נמצא כל היסודות שמהם מורכבה, מכל מקום, כל מה שנוסיף בזה דעת, נוסיף לקח. וכשנרגיל עצמנו בשלמות הידיעה בזה, יקל עלינו עול הזיכוך. אם אתה יודע את הבעיה, שאלת חכם, חצי תשובה. אם אתה יודע מה הבעיה, תדע מה לתקן. ונראה שהיסודות המובנים בתחילת ההשקפה הם. א', רק תשב שם, כי אתה עומד מול אתה עומד מול משהו שמסתיר פה לאנשים אחרים. דבר ראשון, שימו לב, אהבת עצמו במידה גדולה מאוד שרוצה למשוך כל נעימות אליו. הרכיב הראשון של מידת הגאווה זה שאדם אוהב את עצמו. אדם צריך לאהוב את עצמו. אבל פה הדיוק במידה גדולה. חס וחלילה שאדם מסתיר את עצמו. לאהוב את עצמו כן, אבל כשאדם אוהב את עצמו במידה גדולה, זה אחד המניעים הראשונים לתחילת מידת הגאווה. כלומר, מתוך ירידה מוסרית, האדם רואה עצמו כמרכז הכל, מעריץ ומחשיב את עצמו, ואת עצמו בלבד, ועל כן משתוקק שכל חשיבות, כל כבוד, שבח והרצה, יופנו אליו. הוא במרכז העניינים כל הזמן, הוא בשפת יידיש קוראים לזה שופוני, כל הזמן חייב להיות במוקד העניינים, אבל יש טיפוסים כאלה, לא משנה, כל הזמן קבוצות מדברות, נכנס, ישר מתערב בשיחה, ישר פה, כל הזמן, עושה מעשים, עושה כל מיני דברים, שכל הזמן הוא יהיה במרכז העניינים, זה אהבת עצמו בצורה מופרזת. הדבר השני, כוח דמיון מתאה, להגדיל כל מה שיש בו, בהרבה כפליים מהמידה האמיתית. יש בו צדדים מסוימים חיוביים, אבל יש פה כוח דמיון שאומר לו, לוקח זכוכית מגדלת, או מיקרוסקופ, ומגדיל את זה בעוצמות גדולות מאוד. אהבת עצמו הגדולה, מאבטת את שפיטתו, מאבדת ממנו את יכולת הכרת האמת, ומגבירה דמיונו הכוזב, המצייר לו כל מעלה עצמית, כאילו גדולה אלף מונים מה שהיא באמת. הוא מגמד בעיניו את מעלת זולתו, כאילו שלול הוא מכל יתרון וטוב. אנחנו נראה את זה אחר כך בהמשך את התיקון. אתה חי בצד אהבת עצמך, ממילא הדמיון גורם לך שאתה רואה רק את המעלות שלך ואתה מנפח אותה בצורה גדולה, ממילא אם אתה קיים, השני לא קיים. אין אני והוא, גרים בכפר אחת, אומר הקדוש ברוך הוא לבעל הגאווה. אין מקום. אתה לא רואה מעלות של האחר, כי למה? כי כל המעלות אצלך. אתה אדם אחי, 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 אחי. אחי לא באלף. לא גולני. אתה אחי. אז ממילא השני, אין לו מה, אין לך מה ללמוד ממנו. יש סיפור שמספרים, סיפור אמיתי, שקבוצת, יום אחד הייתה קבוצת בחורים מישיבת מרכז הרב, הלכה לעמק ישראל. למה לעמק ישראל? באחד הקיבוצים, החבר'ה עשו בעיות. נדמה לי, התחילו לעשן שם, בתיכון. החליטו לקיבוץ לעשות סימפוזיון. סימפוזיון. מה הסימפוזיון? הביאו קבוצת אנשים מהעיר מתל אביב, הביאו אנשים מהקיבוץ, והביאו אנשים, הזמינו בחורי ישיבה, מישיבת מרכז הרב. לא יודע, איך הגיעו שם? בואו, והנושא, מה עושים בשעות הפנאי? זה הנושא שהיה. טוב, כל אחד אמר את שלו. בשלב מסוים, הבחורי ישיבה פנו אליהם ואמרו, אנחנו לומדים תורה כל הזמן. כל הזמן לומדים תורה. אין לנו דברים אחרים, אין לנו מושג של פנאי, אין לנו כלום. כל הזמן לומדים תורה. אז אחת הבנות מהקהל שהייתה שם, קמה, קראו לה ענת. על פי זה יצא ספר איפה את ענת, אבל אחר כך שינו את השם של הספר, של חנן פורט, של רב חנן פורט, זכרונו לברכה. אבל זה היסוד של הדברים עצמם. אז ענת הזאת, אמר שלום, קוראים לי ענת. אז מה יש לכם ללמוד מאיתנו? ככה היא פנתה לבחורי הישיבה, לפני כל הקהל. אז הוא אמר לה, כלום. אמרה, אתה שלא תורה, בתורה יש לנו הכל. אין לנו מה ללמוד לך כלום. טוב, נגמר הסיפוזיון, חזרו לפה, והלכו לאב צבי יהודה. והתגאו שכאילו ניצחנו ב... שמנו נוקאוט במערכה הזאת. למה נוקאוט? כי שם דיבור כל זה, בזה, הולכים סרטים, בפנאי, אלא אני אומרת, אין לנו פנאי, כל היום לומדים תורה. העיקר זה התורה, לומדים תורה. אז אב צבי יהודה צעק עליהם. אין לכם מה ללמוד מהם, אתם לא מתביישים. נסעתם עד עמק ישראל, בשביל להגיד שאין לכם מה ללמוד מהם. נזף בהם בצורה מאוד חריפה. מה זה? איזה הוא אדם? איזה הוא חכם? מה לומד מכל אדם? אין לכם דרך ארץ, לכם דברים, יישוב ארץ ישראל, מה שזה עושים, כל מיני דברים שאתה יכולים עם כל מיני בן אדם. אל תיבז לכל אדם. הרבה זה פעמים אדם, הדמיון שלו, מנפח את הדברים עצמם, מנפח את, את התכונות שקיימות בו, וממרי הוא לא רואה את צד השני, מה יש ללמוד ממנו. אז זה הנקודה השנייה. נקודה השונה, כמו שאמרנו, זה אהבת עצמו, אבל אהבה מוגדלת. דבר שני, זה דמיון שהוא מטעה, מנפח את התכונות שקיימות בך, אבל מנפח אותן בשיעור מאוד 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 גדול. עד כדי כך, שאתה רואה את מעלותיך, חושב שאתה רואה את מעלותיך, וממילא אין אצל השני כלום. בסדר? ג' עוד טעות דמיונית. עוד טעות דמיונית, שעל ידי מה שיערער בליבו, יחליט חשיבותו, יהיה באמת חשוב ומוצלח. אף על פי שבאמיתת המציאות אינו כן. על כן יתגבר לאמת ולהחזיק דמיונו זה בציור, בדיבור ומעשה. זאת אומרת, אדם כבר מנסה להוכיח שהוא צודק, שבאמת הוא כזה. והוא כל הזמן, באטרף, להוכיח לעצמו שהוא כזה. בקודמים, אז חיית, האיש חייבת עצמך, חיית בדמיונות. עכשיו פה זה הוכחיה שבאמת אתה כזה מוצלח ואתה כזה וכל הזמן אתה חי באמת הזו. וזה מה שמניע אותך כל הזמן. ואתה כל הזמן תעשה את הכל כדי להוכיח שזה נכון. וכל הזמן אתה חייב לשמור על איזה רף כזה שאתה מוכיח כל הזמן שאתה באמת האדם הכי גאון, הבן אדם הכי טוב, הבן אדם שעושה את כל הדברים הכי טובים בעולם וכו' וכו'. רעה חולה זו, המתבררת בהרחבה בהמשך סוגייתנו, מציירת לאדם את חשיבות בניית תדמיתו העצמית. בשקיעה גאוותנית נועה עובדת מליבו חשיבותה של כל מעלה אמיתית. לא אומרת לו כלום. הוא אינו עמל להיות חכם, צדיק ועובד השם, אלא שם כל מעייניו בשכנוע עצמו ובשכנוע מכריו שהוא אכן בעל מעלה. כישרון וחשיבות. זה כל הזמן אתה חייב להוכיח לך ולאחרים שאתה באמת כזה. במשך שנים משקיע הוא את כל כוחותיו ומשאביו בבניית תדמיתו. המחשבה כמה מוצלח וחשוב הוא מענגת אותו מאוד, מפני שהיא מזינה בהרחבה רבה את אהבתו העצמית הנפרזת. אין ערך חשוב ויקר בעיניו באמת אלא הערכת הסביבה, המבטים המעריצים והכבוד שהוא נוחל מכל עבר. כל הזמן הביטוי שופוני זה תראו איך אני. כל הזמן מחפש שכולם יראו אותו שהוא באמת הוא כזה, הוא התלבש בבגדים הכי, שיראו המותגים הכי, כל הזמן להיראות בעיני אחרים. אחר טיפוח עצמו הדמיוני והשקרי, רודף הוא ללא ערף, ללא לאות. בלשון חילונית מודרנית נקראת מחלה זו, עשיית קריירה או הגשמה עצמית. אנשים רבים משקיעים את מיטב מאמציהם ברוב שנות חייהם עבור נשיאת החן בעיני הבריות. רצים הם אחר תעודות ותארים, לא שצריך לרוץ אחרי זה, אבל הסיבה היא, למה אתה עושה את זה? המעניקים כבוד ומשדרים רושם של חשיבות וגדולה. אתה עושה את זה לא כי זה טוב לך וחשוב לך וכו', אלא כדי שתמצא חן בעיני אחרים. מחפשים את מקומות הלימוד היותר יוקרתיים ונחשבים, בין אם בעולם התורה והישיבות, בין בעולם החול והאקדמיה, שלא נברח פה מעצמנו. שלא לחשוב שזה מדובר על חילונים או על אלה שבלי כיפות. הוא כותב פה גם בעולם התורה. שאדם הולך ללמוד בשיעור מסוים, או בישיבה מסוימת, כדי שיגידו עליו שהוא לומד בישיבה. אתה לומד בישיבה הפלונית? וואו! למרות שם לא מצליח ולא כלום, אבל הוא חייב את ה... שיגידו כולם, הוא לומד שם. כל העניין זה הוא. אבל יכול להיות שאם היית בישיבה אחרת, שהיא קטנה, והיא לא נחשבת לכאורה, אתה תצליח יותר, תגדל בתורה יותר. לא, אבל אני חייב להיות בישיבה הזאת, כדי שכולם יגידו עליי שאני לומד שם. או אני לומד בתואר הזה, או ב... הולך להיות מהנדס, או עורך דין, לא משנה. לא כי זה חשוב בעיניי, או כי פנסה טובה וכו'. אלא לצורך העניין שהציבור יחזיק ממני. חפצים לעלות בסולם הפיקוד הצבאי, כדי לקצור שבח ותהילה. אמר לי אחד ה... היו שני חברים, חברים טובים, שעמדו עמדו בתחרות על, בצבא, על, היה ביניהם, מי מהם יהיה מגד בגדוד, באחד החטיבות בצהל. מי מהם יהיה זה? אז אמר לי, אחד הזה שעמד להיות מגד, אמר לי, ישבנו שנינו והחלטנו שאף אחד לא מלך על השני. כי אתם יודעים שיש כמה מועדים, ישר מדליפים, הוא עשה ככה, הוא כזה, אתה לופש לה כזאת. אין. ולצלנו הרב זה הרבה פעמים בולט. שכשמישהו נמצא אם זה בצבא, או אם זה במערכות אחרות, שאתה עומד להתקדם, או יש תחרות בין כמה אנשים, אוטומטית מלכלכים אחד על השני. ישר. מלכלכים אחד על השני כדי, כדי שהוא לא יעלה ואתה תעלה. אבל מה אכפת לך שהוא יעלה? אני תמיד מספר סיפור, אני חוזר עליו השכם והערב, וזה סיפור שממש שמעתי אותו מהרב אליהו, זכר צדיק לברכה, והוא סיפור, בואו ניקח את זה לחיים, אם נפנים את הסיפור הזה, ולו זה שכרנו בעולם הזה, תאמינו לי. סיפור, למדתי את זה באוזניים מהרב אליהו, על הרב צדקה חצין, שהיה רבו של הרב מרדכי אליהו, תלמיד חכם, צדיק, מקובל, בעל חומות מאוד, היה מחמיר על עצמו בהרבה דברים, והוא היה מועל בתפקידו. כשהוא היה מבוגר, הזמינו אותו יום אחד לעשות בית מילה באחד הבית כנסת שרחוקים מהבית שלו. שזה מרחק הליכה ללכת מהבית שלו, אז בא אליו בעל הברית, אומר, בשבת יש לי ברית, בית כנסת פלוני, אני מבקש מהרב לבוא להיות מועל. אמר לו הרב, אוקיי, בסדר, בשמחה, רק תבוא ביום שישי לקחת ממני את כל הכלים של הזה, כי אני לא מטלטל בשבת וגם לא. יום שישי שים לי את כל הכלים, מונחים שם בבית כנסת, ואני אבגיע. הוא קם, הרב התפלל ותיקין, עשה קידוש, אכל זה, והלך מרחק הליכה מאוד. אדם מבוגר, זה לא פשוט. הגיע לבית כנסת שם צריך אותה ברית מילה. תוך כדי זה, הוא נכנס, הוא רואה... אדם עדין, קולט מתח באוויר. אתה קולט שיש מתח באוויר. אז הוא שאל, מה הבעיה? אז אמרו לו שיש בעיה, כי אחד מקרובי המשפחה הוא מועל, והוא נפגע, לא נתנו לו להיות מועל. מה פתאום נתנו לאדם זר ולא מישהו במשפחה? אז אמר הרב צדקה, ברוב הנביתנו אותו, מה הבעיה? שיהיה מועל. אבל קמת, הלכת מרחק, אתה אדם מבוגר, בשביל לעשות את מילה, ואיתך סיכמו. מה הבעיה? מה שהוא עשה? חכים, רואה שלא זז כלום. הוא שואל, מה קורה? אז הוא אומר, לאותו בעל משפחה, הוא לא הביא את הכלים שלו. הוא רק פגוע שהוא לא עוזר, אבל את הכלים הוא לא הביא. אז הוא אומר, מה הבעיה? יש את הכלים שלי. הרי אתמול, באתם לקחת. זה בכלים שלי. עשו את הבית מילה, בכלים שלו, הוא לא מל. חוזר הביתה, שמח, אומר לאשתו, היום עשית הבית מילה הכי טובה שלי בחיים. טוב, אשתו שמחה, בסדר. למחרת, בא בעל הברית, להחזיר את הכלים של הרב. נכנס לבית, הרב לא היה בבית, והתחיל להתנצל לפני אשתו. הרבנית, שאני מתנצל, תגידי לבעלך, סליחה, וזה לא באמת, לא התכוונו, ו... אמרה לו, הוא לא עשה בית מילה? מה שהוא עשה? הוא אומר, לא, מה פתאום? אחד מקרובי המשפחה שנפגע, וזה, הוא עשה בית מילה. טוב, מגיע בעלה, הביתה יותר מוכן. באמת לו, בעלי יקר. עשרות שנים אנחנו ביחד. מעולם לא שיקרת לי. מעולם. מה קרה? הוא אמר, גם היום לא שיקרתי לך, מה? אבל אתה אמרת שאתה בדמי הכי טוב שלך בחיים. אבל אתה לא עשית ברית מילה. הוא אומר, בדמי הכי טוב שלי בחיים, בטח. מה זה משנה? אני חותך, הוא חותך. מה זה משנה מי? הברית מילה, עשיתי ברית שלום במשפחה. זה ברית שלום, ברית אמיתית. תבינו איזה ענווה. אנחנו יכולים להילחם מפלגה במפלגה, להרוס מאחות, ישיבות, מוסדות, נלחמות אחד בשני. מוסד שאתה יכול להקים אותו, אתה יכול להילחם עליו, כי יגידו שזה אתה. אבל רגע, אתה דואג למי אתה דואג? לך או למוסד? במקרה של אותו הרב צדקה, אתה דואג לבית מילה? מה אכפת לך מי חותך? הגשו בית מילה. לא, אבל אני צריך לחתוך. פה מתחילה הבעיה. אני. אני בראש, זה הבעיה קשה. הגישה צריכה להיות תמיד שאתה מתחיל במשימה. אז זה מה שפה אנחנו רואים. לצלנו רק, כמו שהוא כותב פה, בפיקוד הצבאי, ובכל מערכות כאלה שהפירמידה מאוד צרה, אמר לי אחד שהיה מאבטח ביחידה להבטחת 90, לפני הרבה שנים, לפני המכונה רצח רבין, שם היו, כל אחד היה נחשב, אז הוא התחיל לחזור בתשובה, והגיע למכון, ונוצר בינינו קשר, שאלתי אותו, אז הוא אמר לי, תשמע, לא יכולתי לסבול את זה, כי שם הפירמידה הייתה מאוד צרה. יש תפקידים שאתה יותר מקורב אליהם. הטופ של הטופ זה להבטיח את ראש הממשלה. והפירמידה היא מאוד מאוד, וכדי להתקדם קדימה, אתה חייב לעשות מרפקים לאלה זה, כדי שאתה תעלה עליהם. כאילו, שאתה עולה, אתה עולה על מישהו. אתה צריך לדרוך על מישהו כדי לעלות. אבל זה לא, 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 לא יכולתי. למרות שהוא הגיע לתפקיד הזה, זה עשה לי סלידה. כאילו, למה להתקדם על חשבון אחרים? למה לרמוס? עוד סיפור, אני בכוונה מחדד את זה, שנבין שאנחנו, והסיפורים לא בשביל לספר על אחרים, אלא שאנחנו בעצמנו נפנים את הסיפור. סיפר לי חבר, גם פה במכון מאיר, למד, היה מ"פ במוצב בלבנון, בצפון, גבול הלבנון. יום אחד, מגיע לשם, אלוף הפיקוד, לסיור. אז הגיע איתו מפקד האוגדה, המח"ט, כל הגנרלים, עם הזה. והוא היה מפי של המוצב, של כל הגזרה של המוצב, ומיד גם של המוצב. פונה אליו הזה, אומר לו, נו, מה אתה עושה פה? הוא אומר, תשמע, אני עושה פה מערבים, פה סיורים, פה זה, פה... פרט לו את כל מה שהם עושים שם במוצב ובכל הגזרה שהם החיים עליה. ואז הוא עבר לשלב של הסטלבט, מה שנקרא בשפתנו. אומר לו, אלוף הפיקוד, ואיך הייתה הפלוגה הקודמת שהחלפתם אותה? אז הוא אומר לו, פלוגה טובה, סלח עפיפה טובה, והיה בסדר גמור, תחיל לשבח אותם. אז עושה לו אלוף הפיקוד ככה, עושה עם האצבע, אמר לו שם של חטיבה אחרת, שאותה פלוגה הייתה שייכת חטיבה אחרת. הוא היה חטיבה מסוימת, והוא אמר לו חטיבה אחרת. אני לא אגיד את השמות כדי שלא נפגע בכבוד החטיבות חס וחלילה. אז עושה לו חטיבה אחרת, כאילו את השם שלה. אז אומר לו, המ"פ, הם היו ממש פלוגה נפלאה, החזירו כלים משומנים, נקיים, מוצב נקי, שיבח אותם עוד יותר. אז הוא אומר לו, את השם של החטיבה הזאת. אז הוא אומר לו, פקד, בחיים שתי אפשרויות. אם אתה רוצה להיות גבוה מהחבר שלך, אפשרות אחת לעשות בו, להפיל את החבר שלך לתוך הבור. אפשרות שנייה, לבנות אר ולעלות עליו. אני מעדיף את השנייה. אמר לו, טוב, בואו נלך. לא רצה עם איזה חיים. הוא רצה שיהיה שם כאילו, שילכלך עליהם. לצלנו עליו, הרבה הולכים בדרך הראשונה, שלהפיל את השני כדי להיות גבוה. אז זהו. עוד פעם, חפצים עוד מסולם הפיקוד הצבאי כדי לקצור שבח ותהילה. בונים למשפחתם בית מידות ומחלים און עתק בציודו ובשכללו. אמרתי לכם, הייתי בבית של אחד עשיר, עשיר פלוס, לא עשיר. אתה רואה איך הבית, כל כולו שופוני. יש שם איזה את זית עם תעודות כמובן, בסדר, נניח שיש תעודות, הובה עלה כמה אלפי שקלים, אין בעיה עם זה. אבל יש בריכת שיקוף של העץ. משהו מיוחד שה... יש את השקיף של העץ בברכה הזאת, וכשאתה רואה, אתה רואה את העץ עם התשקיף שלו, לא יודע כמה זה עולה, וכמה עולה להחזיק כל הדברים האלה. כמה משפחות יכלו לאכול מה... לא, אני לא מזלזל בזה, אבל... אבל הכל כל הזמן, כדי שכשאנשים באים לך הביתה, יראו את זה. הכל כוחה סגור בגטאות, חומות, עם מצלמות, עם כל מיני דברים. אתה בתוך הקולחייה שלך. והכל בשביל, כל המגמה היא בשביל האחרים. שיראו כמה אתה יש לך, וכמה אתה זה, וכמה אתה זה. בית מידות ומחלים, און עתק בצעודו ובשכולו. מחפשים בכל דבר ודבר את היוקרתיות. העושה רושם ומנקרת עיניים. מרועד התפעלות וקוצרת תהילה. קוראים לך אוטו, אך שיראה, שהוציא את הידיים של האחרים. או כל מיני דברים כאלה. חבר'ה, אני לא צוחק, אני אומר לכם את הדברים, כדי שלא נצחק על אחרים, זה הטעות שלנו. הטעות שלנו שאנחנו צוחקים עליהם, אנחנו כאלה. כל אחד ואחד מאיתנו, אני יכול לדבר על עצמי, נמצא בפחות או יותר, ברמה שלי, אני אין לי מיליונים. בלעשות את הדברים האלה, את הרושם ואת כל הדברים האלה. והתיקון הוא שלנו, לא לחפש רק את הביקורת של האחרים. בואו לא נבנה בור להפיל אותנו תוכו. בואו נראה איך אנחנו יכולים להשתפר בדברים. זה כל מגמת המפגש הזה. זה לא... אנחנו צוחקים עליהם, הם כדוגמה לעצמנו. והיא קיימת בנו, ואף אחד לא יתחמק פה ויגיד, לי זה לא יקרה, או לי זה לא קרה, ולי זה לא קורה. זה הטעות היסודית. האישיות האצילית הספוגה. מידות טובות ועדינות, ועולה מחיל אל חיל בלימוד תורה ובמעלה, בהליכה בדרכי טוב ויושר, בהתגברות המיית הלב לכל טוב וחסד לכל קדוש וטהור, אינה מעניינת ואינה חשובה בעיני היהיר. מה אתה לומד תורה? מה אתה עושה שם? מה תהיה שוחט, מועל, רב? מה אתה מבזבז את הזמן? מה אתה מתבטל? אין לנו הרבה זמן, אנחנו שיעור כגבורת הצמצום. העיקר בעיניו הוא כיצד רואה ומחשיב הוא את עצמו וכמה מצליח הוא לרחוש חן בעיני הבריות. מצב נפשי זה, שלב נמוך ושפל מאוד הוא בתואבת הגאווה ודמיונה המשובש. עד לפה שלושת החלקים שמרכיבים את דלת הגאווה. עכשיו החלק הרביעי, ואז יעבור השאלות, ירמיהו. הרביעי, דלת, כלל הכל הוא סיכלות בידיעת מהות המעלות האמיתיות מהן. כלומר, כי אם היה מכיר מהי שלמות, מהם טוב, חוכמה וצדקות, בוודאי לא היה ממיר את כל אלה המעלות בהגדלת ערך עצמו, אלא מקדיש את עיתותיו לעסוק בקניין השלמות האמיתית. אתה לא מבין מה אמיתי ומה נכון בחיים. זה מתחיל בזה. אז ממילא אתה מחפש את הדברים האלה. אבל אם היית יודע שטוב, שמשמן טוב, קודם כל, העמידות שלך הן קודמות לשמן, לכסף, לכל הדברים האלה. הישרות, הענווה, אלה העמידות שעליהן צריך לעבוד. לא שאר הדברים האחרים. זה נובע מהמרצות, מסכלות. לפעמים זה גם טיפשות, לא רק המרצות. ובוודאי, נמצא לזה עוד פרטים ופרטי פרטים, אבל אלה, כפי הנראה, לא תבונה הגאווה בלב מזולתם, לא תרפא, כי אם בהפרדת היסודות הרעים האלה, לצרפם בקור האמת. אם ניקח את ארבעת הרכיבים האלה ונפרק אותם לרכיבים של מידת הגאווה, ואז נוכל לטפל בכל אחד ואחד. אם נחזור עליהם בצורה מהירה, אחת זה אהבת עצמו בצורה מוגדלת, כי כן צריך לאהוב את עצמך, אין זלזול בעצמך וכשנחיתות וכולי. אהבת עצמך כן, אבל בעל הגאווה אצלו זה בצורה מוגדלת. הדבר השני זה הדמיון שמנפח דברים מסוימים ומגדיל אותם בצורה מאוד מאוד גדולה, עד כדי כך שאתה חושב שזה באמת מה שאתה. הצד השלישי זה המשך הטעות הדמיונית להוכיח שאתה באמת כזה. אז במילה אתה כל הזמן במרכז העניינים. והרביעי זה הסכלות של חוסר הבנה מה נכון ומה לא. מה אמיתי ומה לא אמיתי. מה עיקר ומה תפל. אלה ארבעת הרכיבים האלה. צריך לשרש מקרבנו את מידת הגאווה, מפני שכל שמץ ממנה עלול להוליד מחלה ממאירה אשר תלך. תתפתח, תדרדר את כל האישיות. כל פירור ממנה אסור. לשם הריפוי יש לבודד את ארבעת גורמי המחלה, ולטפל בכל אחד מהם לבדו. כשיש מחלת גוף מורכבת מטפלים בנפרד, בכל גורם וגורם, מטפלים בנפרד בכל גורם וגורם. עד לפה, הפתיחה של הקדמה של המבוא, של הכריכה, של מה שזה הולך להיות. עכשיו פה התחלנו גם פעם הקודמת פה קצת, אבל אמרנו, אנחנו אצלנו, זה אפשר לקרוא אותו שיעור כל פעם. אולי אשים קלטת ואני... טוב, נמשיך. עכשיו מתחילה הסוגיה בגמרא עצמה. דרש רבי דרב אילאי, מאי דכתיב, היום השם יאן כי גבעו בנות ציון שהיו מהלכות בקומה סקופה. בנות ציון היו הולכות עם קומה סקופה, דהיינו, מותחים את החלק הקדמי, אף למעלה, קומה סקופה, כמו בקריקטורות, שבאים לך מישהו הולך ככה כל הזמן, עם סקיפות קומה שלילית. בתוכניותו של האדם מושקף לו כל עולמו. וכאשר בעולם הכללי הנה אנו מוצאים את הכוחות מחולקים לטוב ולרע. והרע אמנם ראוי להיות במציאות. כי הקדוש ברוך הוא ברא אותו ולא לחינם הוא נברא. אנחנו אומרים יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא רע. אני השם עושה כל אלה. זה בפסוק. ואנחנו בתפילה מי שלא יודע משנים את זה. במקום בורא רע עושה את הכל. אלא שהוא צריך להיות כפוף אל הטוב. תחת השפעתו המרסנת המקבלת המכוונת לדברים חיוביים. יש באדם כוחות שליליים. יש דברים רעים במציאות. אנחנו יכולים להתעלם מהם, צריך לדעת, לשים אותם במקום הנכון, במיון הנכון, ואיתם יחד לתעל את הדברים בצחון. לעובדו בכל לבבך, בכל לבבך כתוב בשתי ביתים, שתי הלבבות. או ויצר השם אלוקים כתוב בשתי יהודים. יצר הטוב ויצר רע. ואם שניהם צריך לעבוד, אי אפשר לבודד יצר, להגיד זה לא קיים, זה כן קיים.
חודש
וחול. מה?
חודש וחול.
חודש וחול. זה לא בהכרח חודש וחול, זה הרע וטוב, אבל יש, כל הזמן יש את המתח הזה בין השניים. בעולם הכללי, בטבע, בגוף האדם, בחיים החברתיים, כוחות שליליים רבים יש, בעלי עוצמות גדולות, והעלולים להתפרץ, להשחית ולקלקל, והאדם בחוכמתו ובכישרונו, סוחר את התפשטותם המזקת ומכוונם לצדדי הברכה והתועלת. הרוח יכולה להיות מזיקה, אפשר לעשות איתה מערכות חשמל. יש מפלי מים מאוד גדולים, אפשר לעשות אותם כל מיני, לתעל אותם נכון, להשקות בהם שדות גדולים. יש כוחות איתנים בטבע. השאלה, לאן אתה מוליך אותם? כן, בקומת האדם הכוללת את כל הווייתו, הגופנית והנפשית, צריך שידע שיש בו כוחות כאלה שלא הרחבתם והתמתחותם יפעלו לטובה, כי עם הגבלתם וצמצומם. יש כוחות באדם שאותם צריך להגיד להם עד לפה. אין התפשטות. אתה יודע להם מתרחב, הם מסוכנים. צריך לדעת את זה. למה אומרים את זה? להפוק עם התפיסה, שתכף להגיד, התפיסה הפסיכולוגית המודרנית שקיימת היום בהוויה, ותכף נראה את זה מה הוא אומר פה. מחשבה מוטעת של פסיכולוגים ואנשי חינוך, התופסת מקום רחב בעולם, סוברת שכל נטייה שמוצא אדם בקרבו, לגיטימיטי. הכל מותר, הכל שפיט, הכל, הביטויים האלה, הכל, 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 הכל. לגיטימיטי ישרה וצודקת, ועל כן אין לדכאה ולצמצמה. אסור לאדם לפעול כנגד טבעו, כנגד הכישרונות והנטיות שבו, כי בבריאותו ובכוחותיו האנושיים הוא פוגע. בשם תפיסה זו הולכת ומבנית חברה אנושית הנותנת אישור והסכמה של מוסר וצדק לקלקולים ולהשחתות שבין אדם לגופו, שבין אדם לחברו. כל מותר, תעשה מה שזה, אדם באמונתו יחיה, כל עוד אתה לא מזיק לי, במקרה הטוב אומרים את זה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, להתלבש איך שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, הכל. המטרנות הורסת כל חלקת טובה נושאת ראש, והעולם הולך ומדרדר במוסרו וברמתו הערכית, הרוחנית. לא רואים איך זה הכל, זה מוליך לכל מיני צדדים צדדים הרב. מצב מאוד קשה. בשם האידיאולוגיה הזאת. הכל מותר, הכל, אין בעיה, תעשה מה שאתה רוצה. והכל, יש גם בגץ מאחוריך, שנותן לך לגיטימציה, אישור. תרוץ רק בשוק. אבל זה גם לא בגץ ארגון. כי הוא עושה לפי הנוחות שלו, זה לא לפי הדברים. אבל לא פה המקום שלנו בעניין הזה. לא, כן, מלמד אותנו התורה. להפך, כשם שבטבע מצויים מפגעים רבים וסכנות עצומות, והאדם בחוכמתו עמל לכובשם ולהגבילם, פן ישחטו החיים ללא תקנה, כן הוא בנפש האדם. כוחות בהמיים וגסים יש, עלולים לעבור את גבולם, להרוס ולקלקל. הכסוקים הם לצורך השלמתם את הכוונתם להפיק הנכון. הסיפור הידוע שחזל אומרים, מי שנולד מזל מאדים, יש לו נטייה לראות דם. המצב השלילי של זה, אתה הולך להרוג אנשים. איך נעשה את זה בצורה יותר עדינה? נעדן את זה. אתה יודע מה, לך תהיה שוחט. אתה שוחט באמור, אתה רואה דם. אבל יותר עדין מזה, לך תהיה מועל כמו הרצת כך. שכבר יעדין לך את המידות. תהיה שוחט, אז אתה כבר עושה מצווה כבר. אתה, יש לך, אל תיתן לנטייה הזאת לפרוץ קדימה, אלא תתעל אותה נכון. קח אותה לאפיקים חיוביים. הכוחות שבקרבו של אדם, כמו שאני הזכרתי בצבא, הייתה תקופה שהדרכתי טירונים. אז הייתה לנו, הייתה מגמה כזאת. את מי שמים חניך תורן?
הכי בעייתי.
הכי בעייתי. קח את הכי בעייתי, שים אותו חניך תורן. הוא ימיץ לכמרי המגות שיימדו בזמנים. לקחת אותו, לקחת את הכוחות השליליים שלו, ותיאלת אותם נכון להנהגה החיובית. כך, צריך לדעת, אנחנו, אין לתת לזה לפרוץ. דווקא הוא יהיה זה. אחר כך הוא מתאפס ונהיה החייל מצטיין אפילו. הכוחות שבקרבו של האדם מנפשו ובגופו מוכרחים להגבלה מכוח כישונו המוסרי, מכוח הכרת האמת שבו, בחירתו הטובה ושיבתו האידיאלית. ההגבלה, הריסון וההכוונה אינם התעמרות בטבע והליכה נגדו. כי אם להפך, הטבע זקוק לדרוש את הכוונת המוסר והקודש, שעל ידה נעשים החיים בריאים, מוצלחים ומושרים. צריך את ההכוונה הזאת. בראתי יצר רע, בראתי לו תורה תבלין. יש יצר רע. אבל חייבים, התורה היא צריכה להדן, לטבל את היצר שהוא ילך להפיק נכון. ואז ייבנה האדם בהדר שלמותו, בהוציאו לפועל את אידיאל בציאותו, והחברה הכללית תעמוד בשלמות כללותה, כי אחרי ההכרה בצד הגירעון שיש בעצמו, יהיה נשקף אותו הצד של הטוב שיש בזולתו, כדי שעל ידו יוכל להיות החסרון העצמי נשלם. זאת אומרת, כשאדם הולך בדרך הזאת, במילא הוא רואה את החסרונות של עצמו, ואז במילא הוא רואה את היתרונות של השני. כמו שאמרנו, הפוך מהגישה של בעל הגאווה. כי בעל הגאווה רואה רק את יתרונותיו, ממנו לא רואה את היתרונות של השני. וממנו הוא גם לא רואה את החסרונות של עצמו. אבל כשאדם רואה את החסרונות של עצמו, אוטומטית רואה את היתרונות של השני. ואז הוא יודע מה ללמוד. אם הוא עושה עד עמק ישראל, אז הוא יודע גם הקיבוצניק, אותו אחד, אותה ענת שהייתה שם, הוא יודע ממנה. או לא רק ענת, כל אחד. כל מקום. אם אתה מבין שאתה לא כלי לשלמות, אתה מתחיל את המעלות של השני. אבל אם אתה מחזיק את עצמך ככלי לשלמות, אתה נמצא בער למעלה, ממילא כולם למטה, אז מה יש לך ללמוד? מה? אין לך מה ללמוד מאף אחד. אתה, כל השלמות אצלך, אתה הכי, 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 אז מה? פה מתחילה הבעיה. כן, דרמיהו, אתה חלק לזה מילה, כן. אני לא רוצה לבלום את כוחות החיוב שבך. לא את השלילה.
אני לא חושב שמתחילה בעיה שבן אדם יגלה את הדברים, הוא צריך כל הזמן ליצור דעלה. קיבלנו את המתנה חיים, צריך להקים משפחה, אחרי זה יש נכדים. תמיד יש למה לשאוף, למה להגיע.
זה מי שהולך בדרך הנכונה.
בדיוק, יש מכון מאיר, זה בכלל, זה...
אבל צריך להיזהר, אני אומר תמיד, אני אומר בצורה הבדיחה. יש חז"ל אומרים, שיתפל לך מנובל זה, מושכו לבית המדרש. שנייה, שנייה. אבל זה ברמה העקרונית של המוסר, זה גם סיבה המוסר, שמעתי פעם. אז הרבה מקוצק, ככה הרבה לי שהפעם אמר בשמו, היה אומר, שלא תחשוב בית המדרש הוא מוגן. הוא מלא שם מנובלים, זה הרבה מהם גם. כי כל אחד משך את שלו. אז זה שאתה נמצא במקום מסוים, זה עוד לא הרבה להצלחה. עכשיו צריך את העבודה גם שם. כל מקום צריך עבודה, לא יעזור כלום. לא הכובע קובע, לא המעיל מועיל, וגם לתאי של זקן, כמו שאמרו החבר'ה. נמשיך. נמשיך בגבורת הצמצום, יש לנו עוד כמה דקות. ורק אז, אחר שיבין ויפנים שיש בו חסרונות, ואחר שיראה את מעלות זולתו, ממילא התפתחו בו צמאון ושאיפה להשתלם בצדדים החסרים בו, דרך קישור וחיבור לחברו. כי יש למה ללמוד ממך. הרגשה זו היא בריאה וראויה ומוסיפה לאדם ענווה וכן. יתרה מזאת, כך נבנה את חברה אידיאלית, המכבד את כל יחידיה בקישור של שאיפה פנימית, לקבל ולינוק זה מזה. כל אחד מקבל מהשני, כל אחד מבין שהוא לא כלי לשלמות, הוא גם רואה, יש לו גם מעלות, אבל הוא גם רואה את המעלות של השני, יש לו חסרונות, אז בוא נלמד אחד מהשני, נעשה אחד מהשני. יסוד הענווה, כותב הרב במקום אחר, היא הכרת האמת לאמיתתה, בלא שום עיוורון וערבוביה של דמיון, שברוב האנשים אהבה נפרזה לעצמם,
מסמת את עיניהם מלראות בחיסרון הנמצא בעצמם, וממילא גם בטובת רעיהם וביתרונם. כי אתה מנפח את עצמך, אז אני והוא גרים בכפיפה אחת. סיפור על אחד מהאדמו"רים, שיום אחד הולך הולך, והוא רואה שם באירופה, בונים בתי עץ. אז הוא מסתכל, מסתכל, מסתכל. ראיתם איזו, איזה מוסר גדול. לא, מה בונים בתים? ראיתי שם, שאיך אותם אלה שבונים את הבתים, שמים את העצים, הוא שם עץ, לעץ מסוים יש בליטה. מה הם עושים? הם עושים שקע אצל השני, שהבליטה תיכנס לתוך השקע של השני, ואז אפשר להצמיד אחד לשני. אז הוא אומר, אמר להם, אתם רואים, לפעמים יש לכם איזה חסרות מסוימים, צריך להיות המעלות של השני, כדי להיכנס אחד עם השני ביחד, ואז אפשר לבנות הבית. המוסר אפשר לקבל. מפני שהא בהתליה, מתוך שאינו מכיר בחסרונותיו, אינו רודף שלמות ואינו מחפש איכן נמצאת נקודת אור וטוב שיוכל לרוכשה לעצמו. על כן אינו רואה יתרונות זולתו. אבל הענב רואה את עצמו מכובד מצד צלם אלוקים אשר בו, מצד החוכמה והטוב הנקנה בנפשו. הוא מכיר את יתרונותיו, אבל אינו מסתנבר ויודע שכל מה שיש בו ממתנת שמיים הוא. ממה שהשם נטע בקרבו ומה שהוא עמל והשתדל. והוא יודע כמה יקרה וחשובה היא השתדלות זאת לפני ריבונו של עולם, עד שמכוחה ניתן לו עוד כהנה וכהנה. כיוון שאינו חי בדמיון, בשקר ובזיוף, הוא מוכן לראות גם כן את חסרונותיו, ולא שום מסוי פנים, וכן הוא רואהו ביתרון חברו מצד צלם אלוקים וסגולת הנפש. אדם לא מתבייש לו את החסרונות שלו. מה אתה מפחד? נו, אז מה? חסרון. חסרון. יש. לא סוף העולם. אבל אתה לא כלי לשלמות. תראה את המעלה של השני. תלמד ממנו משהו. תפנים אצל עצמך ותתקדם, כמו שאמרת ירמיהו. אתה יש לך מסילה, אתה עולה למסילה הזאת. יש בדרך כל מיני עליות, ירידות, יש כל מיני דברים, יש חסרונות מעלות, יש כל מיני דברים. אתה לא כלי לשלמות. חברך יש מעלות, אל תחפש את המומים שלו. תן לו לשמור את זה בעצמו. תחפש את מעלותיו. חסרונותיו, אל תחפש. כי באופן דבר חפש את חסרונותיו, זה הבור שאנחנו מפילים אותו. אל תחפש חסרונות אצל השני, תחפש מעלות אצל, חסרונות אצל עצמך ומעלות אצל השני, שתוכל עם זה לקחת לעצמך, להתקדם קדימה. טוב, תפסיק. ברוכים תהיו.